סעיף א', טפח מגולה באישה במקום שדרכה לחסותו, אפילו אישתו, אסור לקרות קריאת שמע כנגדה. אגב, יש אומרים דווקא באשתו, אבל באישה אחרת, אפילו פחות מטפח, הווה ערווה. ונראה מדברי הראש, לטפח באישה ערווה, אפילו באישה אחרת, רק שבעצמה יכולה לקרות, אף על פי שהיא ערומה, כי זה אל סימן העמדה. כיוון שאנחנו בהלכות קריאת שמע, אז השולחן ערוך מביא הלכה שנוגעת לעניין קריאת שמע, לעניין קריאה כנגד הערווה. למדנו פסוק בתורה, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך. למדנו מזה שבמקום שיש ערווה, אז אין גילוי שכינה, אין תפילה, אין סייעתא דשמיא. וחז"ל לימדו אותנו שאלוהיהם של אלו שונא זימה. כלומר, ההרהור וההתעסקות בעניינים של עריות הוא דבר שהקדוש ברוך הוא שונא אותו, שאין הרבה דברים שכתוב שהקדוש ברוך הוא שונא. זה מלמד אותנו כמה שהדבר הזה הוא רחוק מאוד מרצונו של הבורא, ואם מצד שני אנחנו יודעים שלימוד תורה הוא הדבר החשוב ביותר, תלמוד תורה כנגד כולם, שזה ערך גדול מאוד, מזה אפשר להבין כמה העניין של עריות הוא חמור, שכשאדם לומד תורה בפני ערווה, אז זה לא נחשב לו שהוא למד תורה. אפילו קריאת שמע, לא נחשב שהוא קרא קריאת שמע. קריאת שמע זה יותר מלימוד תורה, קריאת שמע זה ייחוד השם עם תורה ביחד. ואפילו זה, אם הוא קרא קריאת שמע בפני הערווה, לא יצא ידי החובה, חייב לקרוא מחדש, ומזה אפשר להבין כמה שצריך להרחיק ולהיזהר בכל מה שקשור לזה. אחרי לפני שהגעתי לרבנות, דיברתי עם הרב צבי יהודה זצ"ל, והוא אמר לי בין הדברים, הוא קיבל מאביו, הוא אמר שכל רב צריך לדעת שיש שני תחומים ביהדות, תחום אחד שצריך להשתדל להקל עד כמה שאפשר, ותחום שני שצריך להחמיר עד כמה שאפשר. התחום הראשון זה פיקוח נפש, וצריך למצוא כל דרך איך להציל. התחום השני זה עניין של עריות, שכל רב בישראל צריך להשתדל להקפיד יותר ולא לחפש דרכים של כולם. כלומר שאלה שני קווים בהנחיה של ההנהגה של הציבור. לכן, אף על פי שכאן זה רק סימן אחד, סעיף אחד, מלכות תפילה, אבל יש לו תפקיד מאוד מרכזי בחיים שלנו, בהשפעה שלו על כל החיים בכלל. כמו שאנחנו יודעים שתורה ויראת שמיים זה משפיע על כל ההנהגה של החיים, מזה אפשר להבין ש... עניין של עריות וקלקול בזה, זה בדיוק להפך. זה משפיע על כל החיים, אבל חלילה לרע. ומכאן כמה צריך לדקדק ולהיזהר בכל הפרטים שיש כאן, כי כאן אנחנו נוגעים בדברים שנוגעים לציפור הנפש של היהדות. היהדות היא עומדת על הצניעות. הצניעות היא לא... אחת מהמצוות, אלא היא דבר מאוד מרכזי בכל עבודת השם. ובדור שלנו יש קצת חולשה בנושאים האלה, ובני תורה צריכים יותר לקחת לעצמם את האחריות, א', לא ליפול באווירה של הרחוב, ולא לחשוב שאנחנו כבר בשיא הצניעות לעומת מה שיש בחוץ, אלא לראות מה שהתורה רוצה מאיתנו, איך שהתורה מבקשת מאיתנו, ולא רק שלא לא לרדת, אלא למצוא את הדרך הנכונה והטובה, איך להחזיר את הגלגל, לשנות את כל התנועה של הגלגל שבא להרוס את... את תורה, כי אמרנו שעניין של סירוב זה פוגע בתורה, אז האחריות שלנו היא איך להבריא את המצב, איך לשנות את הכיוון, איך לראות ולהראות שצניעות זה דבר יקר ודבר קדוש, ושדבר שהוא בעל ערך להילחם בשבילו ולמענו, לא רק למעננו, אלא למען טובת כל ישראל. זה הרמב״ם כתב בלשון שלו, כל בשר האישה ערווה. לא שוק, רגליים, ידיים, כל מה שנאמר בגמרא, הרמב״ם יש הרבה יותר מזה. כל בשר האישה ערווה, ולפיכך, ואסור להסתכל בו. ואין לקרוא בפני טפח מגולה, אפילו אין לקרוא קריאת שמע, אפילו בפני טפח מגולה מאשתו. זה ערוך השולחן רצה להסביר את הכפילות הזאת ברמב״ם, לומר שיש כאן שני דברים. בשר האישה ערווה, אז כל בשר האישה ערווה, ואפילו פחות מטפח, אבל, ואסור להסתכל בו, אבל אצל אשתו, שזה המקרה הקל ביותר, אסור לקרוא לפני טפח וגולה בשר אשתו, אפילו אם הוא לא מסתכל, רק שהוא נמצא מול זה. אפילו הוא לא מתכוון להסתכל, הוא רוצה לקרוא קריאת שמע, ואשתו יושבת מולו, כשטפח ממה שצריך להיות מכוסה, מגולה. כן, אז כך דייק ערוך השולחן מהרמב"ם, ולפי זה יוצא שיש שני איסורים. איסור להסתכל זה בכלשהו, אפילו באשתו, אם יש כוונה להירורים לא טובים, לכוונות לא בריאות. אבל אם סתם אדם יושב מול אשתו והיא לא מכוסה באיזה חלקים, אין בזה איסור אם הוא לא מסתכל בכוונה למחשבות, להירורים רעים. אבל לקרוא קריאת שמע אסור אפילו שאין לו כוונות ואפילו שאפילו שהוא גם לא מסתכל, אלא רק שזה מולו. כן, אז רואים שערוך השולחן כאן מחמיר. לא כולם חושבים כך, יש גם דעות אחרות, אבל בכל אופן יש כאן את השאלה הזאת, אם אדם יושב מול טפח ואישה מגולה, והוא לא מתכוון, אין לו כוונות בכלל, והוא גם לא רואה את זה. כן, הוא רק נמצא מול זה, אבל הוא לא רואה, הוא לא מסתכל על זה, הוא קורא מתוך סידור, או מתוך חומש, או באיזה דרך אחרת שהוא לומד, האם זה מותר או זה אסור. כן, אז יש שכתבו להביא ראיה, כן, מהירושלמי, שהירושלמי שאל אחד האמוראים, האם כשאני בלילה, אם היה איזה מצב שהם היו בלילה, היה חשוך, והייתה מולם כנראה אישה שלא יושבת כל כך בצניעות. נתאר לעצמי שהרבה יותר צנוע ממה שאנחנו רגילים. אבל אם זה, הייתה שאלה האם מותר לקרוא, כי לא רואים, כי זה חושך, לא רואים שום דבר. אז הוא ענה לו, כן, כתוב לא יראה לך ערוות דבר, לא כתוב לא תראה ערוות דבר, לא יראה שאם אפשר היה לראות, אם לא היה לילה אפשר היה לראות, אז זה אסור. אז מהירושלמי הזה רוצים להביא ראיה שאפילו אם אדם לא מתכונן לראות ולא רוצה לראות ואפילו גם לא רואה, אבל הוא נמצא מול ערווה, אסור לו לקרוא קריאת שמע, אסור לו ללמוד תורה, אסור לברך, אסור להזכיר שם שמיים, כי כתוב לא יראה. שלא יראה אם מישהו יכול לראות. אז לפי זה רצו להביא ראיה שעצימת עיניים לא תועיל. כי הוא עוצם את עיניו, אבל אפשר לראות, אז הוא לא יראה. לא יראה זה מי שיכול לראות, לאו דווקא אתה. כן, אז לפי זה עצימת עיניים לא תועיל. ויש שרצו לומר שמה שכתוב זה שא' לא הזכירו את הירושלמי, אבל רצו לומר שדווקא במסתכל, אבל אם הוא לא מסתכל, אז אין בזה איסור, ולפי דעתם, עצימת עיניים טועים. זה רוב הפוסקים דעתם שעצימת עיניים מול ערווה לא מועילה. לכן, אם אנחנו יושבים במקום שמולנו יושבות נשים, והן לא בצניעות, כאן לא מדובר בנשים זרות ונשים אסורות, או נוהגות בדרך של פריצות, אלא אפילו בנות, אחיות, אישה, כאן באשתו, יש הכי פחות עירור, ואף על פי כן אמרו שאסור לקרוא. אז יש שכתבו שצריך לסובב את הראש. יש שכתבו שצריך לסובב את כל הגוף, לא מספיק לסובב את הראש, אבל דעת רוב הפוסקים שאם אדם מסב את ראשו, זה מספיק. כן.
זה מה שהרבנים עושים, שלא מגלש באולמות, שהם מקבשים זוגות שהם לא צנועים
בגלל,
שובבים את הראש.
אני יכול להגיד מה שאני עושה, אני לא יודע מה שרבנים אחרים עושים, כי אני בדרך כלל לא הולך לחתונות, אני לא צריך. מה שאני עושה, אני משתדל להעמיד את כל האנשים במקום זווית אחת, כל הגבוהים בזווית שנייה, ואני עומד עם הפנים לגבוהים. אז אני עומד עם הפנים ועם הגוף לכיוון.
זה נקרא שלא רואה, אף פי שלא
רואה, נראה אליו. לא, אבל זה, מצידי אני לא יכול גם לראות. גם אם אני אפתח את העיניים, אני לא רואה, אני עומד מולך, אני לא רואה מה שיש שם.
אבל מה
שאתה
אומר,
זה
במה הוא רואה,
זה שנראה אליו. לא, שאם הוא היה יכול לראות, למשל, כעת העיניים שלו עצומות, או חשוך, אז אם לא היה חשוך, ואם הוא היה פותח את העיניים, היה רואה, זה אסור. אבל אם גם, האם לך כעת אסור ללמוד תורה, כי שם מעבר לחלון יש משהו לא צנוע, ואפשר לראות, מדובר על העיניים שלך. מה שאתה יכול לראות, לא מה שאתה רואה, מה שאתה יכול לראות, וזה אתה לא יכול לראות כשהגוף שלך מוסר בצידה. זה לא פשוט, כי לפעמים זה יכול לגרום לפגיעה בשלום בית. בין איש לאשתו, אם האישה היא לא בזהירות הזאת, עם בנות, עם קרובות. לפני כמה שבועות הגיע אליי בחור אחד ש... אותו, לא לבושה כל כך, לא לבוש פרוץ, אבל היא לא לבושה צנוע. ואביו, בזמן הקידוש, סובב את הכיסא לכיוון אחר. וזה גרם לצעקות כאלה בבית, שאבא מעליב אותה, והיא לא מוכנה לזה, והבחור צעק על אבא שלו, והם באו באמצע בליל שבת אליי, איך אני אומר שאסור לקדש בצורה כזו. וגרם שמה הפרעות קשות מאוד. ואז אמרתי שלנסות לבקש מהבת א' רק לזמן הקידוש, שהיא תשים משהו על עצמה, וכשגם את זה היא לא הסכימה, אז אמרתי שאפשר לסמוך על היתר של עצימת עיניים, או שיחזיק את הסידור ביד. אבל זה מאוד הפריע לה ולכל המשפחה שאבא סיבב את הכיסא והיה כאילו לכיוון כן, אז צריך להבין, אנחנו במצב שחלק גדול לא מבינים את זה והם יכולים לראות את זה כאלבון ובצד שני אנחנו לא יכולים לוותר על ההלכה. לפעמים במצבים שאין ברירה אפשר לעשות אפילו קידוש לבד, לפני שאחרים יבואו, ואחר כך לעשות הצגה של קידוש. כן, כאילו, אבל לא להזכיר שם השם, כן, מול ערווה. הייתי פעם בחתונה עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, והוא אמר לי לא לענות אמן על כל מה שאומרים כאן. אחר כך הוא הסביר לי הזוג הזה היה זוג שחושש מאוד מעין הרע, אז הם עשו את כל הקידושים בציבור מצומצם מאוד בתוך המשפחה, וכאן הם עושים הצגה. והרב שמברך, הוא אומר פסוקים, וזה נראה כאילו מברך. הוא אמר לי, אין כאן שום ברכה. לא לענות, אמן.
לא חששו להאמין יתומה?
מה?
לא חששו להאמין יתומה שככה הרבה, כל כך הרבה ציבור אמרו
יתומה? אין הרע, כנראה אותו מסוכנת. אמיר, סכנת מאיסור.
הרבנים אמרו להם לעשות ככה?
הרב מרדכי אליהו לא עשה ככה ולא אמר ככה אף פעם, אבל כנראה שהיה להם איזה רב מסוים שהציע להם. וזה עם אצלו מהעין הרע. רוב הפוסקים לא הסכימו, זה רק בשעת הדחק. בשעת הדחק אפשר
להתייחס לזה בצורה כזאת. שולחן ערוך התיר עצימת עיניים, קיבלנו אורות מרן, אלף פעמים
מרן. עם כל זה, אביר כיוסף לא הסכים עם זה, וכל רוב הגדולים, עם זה שמרן התיר את זה. וגם כשלימדתי בזמנו, מקום שהיה מעורב של בנים ובנות, ולא היו באות ללבוש צנוע, הרב ציוד אמר לי לא להזכיר שום פסוק שלם ולא להזכיר את שם השם. זאת אומרת שאם יש צורך מאוד דחוק, שאני אחזיק את הספר כאילו אני קורא, ולחשוף את העיניים עם הספר. הוא לא התיר בעצימת עיניים. שם אני לא הכרתי את המצב לפני זה. יכול להיות שלפני זה אותו יהודי, הוא גם לא שאל אותי שאלה. הוא שמע שאני אומר בבית הכנסת שאסור לו לומר ברכה מול הערבה. אז הוא בבית יישם את זה בצורה הזאת. ואז זה גרם להתפוצצות בבית. ואז אחרי ששמעתי והבנתי מה המצב בבית, אז אישרתי לו. ולכתחילה לא מברכים עם עצימת עיניים. עם השולחן ארוך, אבל כמו שהזכרתי קודם, שהרב צבי יהודה אמר לי בשם אבי, שיש דברים שצריכים להחמיר בהם ולא להקל בהם.
אבל כשיש שולחן ארוך זה לא להקל ולהחמיר, שולחן ארוך זה
פוסק. אם זה רוב הפוסקים לא קיבלו את דעתו, ויש ירושלמי מפורש נגדו.
אז זה לא רואות מרן, לא קיבלנו
רואות מרן. לא בכל דבר. יש 20,000 הלכות בשולחן ערוך, אם יש 10 הלכות שלא קיבלנו הוראות מרן, זה לא נקרא שלא קיבלנו הוראות מרן.
מה, שלא קיבלנו?
לא.
כי אני מקבל אותו מתי שהם חולים.
לא מתי שהם חולים, מתי שרוב הפוסקים ורוב המנהגים הם לא כמוהו. אם הוא בעצמו כתב בהקדמה לבית יוסף, שהוא כותב את הדברים למקום שאין מנהג נגדו, אבל מקום שיש מנהג אחר, הוא לא פוסק, הוא כתב את זה. לא אני אומר את זה עליו, אלא...
פה זה לא נגיד מנהג, פה זה...
אם רוב גדולי ישראל לא קיבלו את דעתו, ואמרו שזה לא מספיק, ולפי מה שהם הבינו בגמרא ובראשונים זה לא כך, אז הם לא קיבלו את דעתו. הוא נשען כאן על רבנו יונה, אבל יש הרבה גדולים ראשונים שלא הסכימו ליותר.
ברור
בהקדמה
שיש רוב חולקים עליו, לא?
הוא אמר שאם יש מקום שנוהגים אחרת מהפסקים שלו על פי איזה רב, לא דווקא אם יש רוב נגדו. אז לא ללכת אחר. הוא אמר שבמקום שאין מנהג, אז הוא לקח את שלושת הגדולים, ריף רמב"ם בראש, והולך אחרי רובם, זה למקום שאין להם מנהג איך לפסוק. אבל במקום שהם נהגו לפסוק, רש"י, רבנו תם, הרב מרוטנבורג, כל מי שיהיה, ושם המנהג קיים, אז לפסוק לפי המנהג. כך הוא כתב בהקדמה לבית יוסף.
זה משנה
ממתי
התחילה המנהג הזה? כאילו, אם זה מנהג שהאחרונים הנהיגו בקהילה שלהם?
יש תז שאומר שמנהג זה רק אם זה בא מגדולי ישראל. אם זה לא מגדולי ישראל, אנחנו לא סומכים שזה מנהג.
יכול להיות גם מגדולי ישראל האחרונים.
אז אם גדולי ישראל הנהיגו כך, וכנראה שהייתה להם סיבה.
אוקיי, נגיד הרב עובדיה אומר שזה רק מנהגים שנהגו בזמן מרן, מנהגים שנותו אחר כך זה כבר קיבלו הוראות מרן.
זהו, אני אומר שכולם מסכימים לזה. נגיד הרבה מנהגים שלא נהגו כדעת הרב עובדיה ולא כדעת מרן. שזה דבר דחוק. אם המצב שהנשים לבושות בפריצות לגמרי, אפילו אם אתה סוגר את העיניים, אתה באווירה כזאת של הפקרות. כן, אז כשהאווירה היא כזאת, אי אפשר לקדש.
אבל מה עושים עם האנשים שכאילו, לא באמת שם כאילו, זה
היה
כאילו בסוף.
קודם כל, אפילו אמירת פסוקים שמזכירים את השבת, כתב המגן אברהם שזה כן מוריד בקידוש, ולכן הוא אמר שויכולו זה מדאורייתא, וקידוש הוא מדרבנן.
זה כן אומר את הויכול?
יכול
להגיד אותו?
כן. אבל שוב, אם אתה רוצה להגיד קידוש כמו שצריך, אומרים, נמצאים באווירה מאוד קשה. יש אווירה שפה בבית שומרים, מכבדים תורה, אוקיי, יש איזה בת, אישה, אחות, שהיא לא מקפידה בכל דבר, אבל באופן כללי היא שומרת שבת, היא חולת כשר, כן, היא לא אחת שהיא מזלזלת, אבל יש מקומות שזה שונה לגמרי.
ממש ממש...
כן,
ממש...
שם כמעט לא שייך להגיד קידוש. לא שייך להגיד ברכות, ללכת לברך ברכות על הדלקת נרות, כשאתה נמצא בקיבוץ לא דתי וכולם שם. יכולים גם לעשות צחוק מהברכה.
זה ציבור שממילא לא כאילו...
כן, הוא לא מתייחס לזה כל כך, אז שם לא שייך להגיד קידוש. אז כאן כתב השולחן ערוך, טפח מגולה באישה במקום שדרכה לחסותו. גם על זה מקום שדרכה לחסותו, יש על זה הרבה דיון, מה זה מקום שדרכה לחסותו? כן, אז אם רוב הנשים לא יחסו כעת את הזרועות, אז נגיד שזה מותר? לא. יש לנו הלכה שיש מקומות שבאופן מוחלט, אפילו אם כולם לא יחסו, זה לא סיבה להקל לזה. יוצא מן הכלל בשיער הראש. בשיער הראש יש כמה שכתבו שבאירופה, כן, זה הגיע גם לכאן, שיש הרבה נשים שלא נהגו לחסות את הראש, אז הקלו בכיסוי ראש שאפשר לברך ואפשר להתפלל גם אם אישה לא מכסה את הראש. גם בן איש חי הקל בזה, גם ערוך השולחן, וגם קצת משמע מהמשנה ברורה, קצת. בזה אפשר להקל יותר, אבל לא בגילוי של בשר. בגילוי של בשר, אז מקום שדרכה לחסותו, זה לדוגמה עם כף הרגל. יש נשים שהולכות עם סנדלים פתוחים, כף הרגל היא גלויה. מצד הדין, כף הרגל אין בדין של ערווה. כן, השוק, הירך, יש בהם דין של ערווה, אבל לא כף הרגל. אז זה תלוי במקום שרגילים. אם במקום שאובם הולכים כך, אז אפשר להקל ואפשר להגיד זה, נקרא מקום שדרכה לא לחסות. אבל אם כולם מחסות את הרגליים, ולא רואים את כף הרגל, ויש נשים בודדות שהן צריכות שיראו את הציפורניים האדומות שלהן, או כל מיני צבעים אחרים, או דברים אחרים, אז זה נקרא מקום שדרכה לחסותו, ואז למרות שמצד ההלכה אפשר היה לקרוא, אבל כיוון שכאן דרכם לחסותו, אז זה כנראה מעלה הרהורים אסורים, ולכן צריך מזה להיזהר.
הציבור
הדתי לאומי מצוי שבנות מגלות מעל המרפק.
דבר מצוי
מאוד. נקרא
את
מגולה, לא? מעל המרפק, רובם ככולם סוברים שזה זרוע שהוא חייב כיסוי, אבל יש מקילים אם זה פחות מטפח. זה כולה גדולה, זה לא פשוט. הרמ"א כותב את זה כאן. פחות מטפח, הוא רוצה לדייק, והוא רוצה להגיד רק באשתו, אבל בנשים אחרות לא. ויש, רובם ככולם עשו את זה, יש מעטים שהכירו פחות מטפח. שוב, גם כאן בשעת הדחק אפשר להקל, אם זה פחות מטפח. אבל אם אתה מדבר על הדרך החינוכית, איך צריך ללמד, ודאי שצריך לחסות, וראוי לחסות את כל הזרוע עד כף הים.
ועל פי מה החליטו שזה אדם מרפק,
נגיד,
ולא קצת מעל, מה
הגדר? כנראה בגלל שנשים היו עובדות, ו... כדי שלא להרטיב את הבגדים, היו מפשירות את השרבולים עד המרפק, והיו עובדות, חוצות כלים או מחמסות, ואז היו רגילים בזה ולא אמרו שזה דרכה לא לחסות את זה, בכלל העבודה. אבל למעלה מזה אין שום סיבה לגלות.
כי הרגילות שלהם, של לחסות עד המרפק, גם מחייבת אותנו? לא, אני שואל על מאה, כן פעם נהגו לחסות, אז... כאן, אם היום התרגלו, כן,
כאן,
בסוף...
כאן זה לא בגלל המנהג לחסות.
אז מכוח
מה? כאן זה מכוח הדין, שכל בשר האישה ערבה, כמו שכתב הרמב"ם.
איך החליטו לעשות
במרפק? אז הקלו בזה, בגלל שפה אולי זה פחות מעורר הרהורים.
אולי גם פה, אחרי שהתרגלו.
לא, אז זה כתבו שאם גם משנה ברורה, גם הבן איש חי, כולם כתבו שאם יש מקומות שנהגו בפריצות, זה לא מבטל את הדין ואין להתייחס.
אולי זה לא פריצות אחרי שטח
המילים? לא, זה כן פריצות. כי אם אמרו כל בשר הייתה אהבה, ברור לי, אפילו שאנחנו רגילים בזה ככה אווירה ברחוב, שגם אישה שאפילו רק הזרוע שלה מגולה, ואדם יושב מולה, זה מעורר אצלו הרהור. גם אנחנו, שאנחנו כאילו לכאורה רגילים בזה ולא מתייחסים, זה כן מעורר הרהור. אפילו על כף היד, אמרו חז"ל, שאם אדם מסתכל באצבע הקטנה, אפילו קיבל תורה מהר סיני, כן, הוא לא ינקה. כן? וזה מקום שאין בזה שום איסור, אבל אם הוא מסתכל בכוונה. וברור שאפילו הזרוע הזאת של היד, ככה טבע של האדם. האדם מתגרה מגוף של אישה, גם אם זה הזרוע. אז מה שהקלו, הקלו, אבל לבוא ולפרוץ יותר מזה. אמרתי שכנראה נשים היו עובדות.
מה עם עובדות?
בגלל שעובדות מתיר... לא מתיר, אבל כנראה סברו הזרוע, מה שקרוב לגוף, יותר חמור. כי כשזה קרוב לגוף, אדם מתחיל לחשוב גם על הגוף. זה מיד מעורר אצלו, זה קרוב גם לגוף. וכאן זה יותר קרוב ליד. זה המקום של כלי העבודה. למה יד אין בה איסור? למה יד, פנים? כי אדם רגיל בזה, ואף על פי שאמרו שכל בשר יישאר לרמב"ם, לא אמר חוץ מפנים, אלא... פנים, ידיים ורגליים, זה לא מעורר הרהורים. ובזה אין לחשוש. אז הרחיבו את היד עד המרפק, אבל יותר מזה לא.
אבל רצית שהיא לא עד הסוף, זה לא מסור.
שאלה כאן, האם מה שכתוב שוק באישה הרבה, מה זה שוק? ישנה ברורה הבין ששוק זה החלק התחתון, החלק העליון. אז לפי זה החלק התחתון מותר. אז יש כאלה שסומכים על זה. כן, אבל ידוע שהארצי יודע מאוד התנגן לזה. ומה שנראה מרוב הפוסקים שכותבים, הם אומרים שמעל הקרסול אסור שיתגלה שום דבר. לכן נשים הולכות עם גרביים. כדי שגם החצאית לא תעבור את הברכיים, אבל הגרביים יהיו גרביים שמטשטשות, לא רואים את הצבע שלה או לא רואים את המראה.
ולברך עדיף לסגור עיניים, מה...
מתי?
מתי? אם יש שש של החצאית, אז... הרבה נראה לי אשכנזים ותומכים
אלה שמנסים לאחז במשנה ברורה.
לא, אבל האדם שלו, שהוא נגיד לא נוהג כמו שהוא יכול לברך או להקל אורך?
אם הוא יושב ממש ממול, לא ראוי לברך. אז שיגביע את הראש, קצת ישים לב שהוא לא, שזה לא מול העיניים שלו. לראות את התורה, ביקשתי שיכינו, אבל לא תמיד זה נשמע, שהשולחנות קוראים גב. כשנשים יושבות, אני לא יכול לראות את הרגליים שלהם. אבל הרבה פעמים מחליפים את השולחנות ואין לזה משמעות. אני נותן שיעור לנשים, אני אף פעם לא מברך, לא שותה לידה, לא מזכיר פסוקים שלמים, לא מזכיר את שם השם. נשים לא מרגישות, לא... כך שאני אומר את התוכן של הדברים, ולזה הן מקשיבות.